אנחנו לומדים כתר שם טוב, רבותיי, צהריים טובים. אנחנו לומדים כתר שם טוב, שזה תורות קצרות ומרטיטות לבב מרבנו ישראל בעל שם טוב. סחוסו יוגן עלינו, ומכיוון שהיום, היום הקדוש זה יום תתוו, היום? תתוו בתמוז, שזה אורח חיים הקדוש, רבנו אורח חיים הקדוש. סחוסו יוגן עלינו ועל כל ישראל. אנחנו חייבים לספר סיפור על אורח חיים הקדוש והבעל שם טוב, כידוע לכולם. אז ואז נתחיל את הלימוד שלנו. הבעל שם טוב ישב בסולה שלישית, ובאמצע סולה שלישית הוא אמר, קבע נר המערב. לא הבינו מה הוא התכוון. וכשאתה שבת, הוא אמר, יש חכם ספרדי בארץ ישראל שנפטר בשבת. אותה שנה כנראה תתווה בתמוז היה בשבת. אז אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אמר, יש סוד שמגלים לאחד בדור, ובסולה שלישית גילו לי את הסוד הזה. ואז הבנתי שהוא הסתלק לבית עולמו. הסיפור הזה בעצם מסביר על הקשר העצמי. אתם יודעים שיש צדיקים שקשורים ביניהם, שזה כאילו הם אותו עניין. יש להם, אפילו יש צדיקים שאומרים שהם כמו, מודיעים על עצמם שהם גלגול של צדיקים קודמים, שהיו בדורות שקדמו להם. לדוגמה, הבן איש חי, כותב במפורש שהוא גלגול של בניהו בן יהוידע, ולכן כל הספרים שלו הם על שם בניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים, מקבציאל, בן יהוידע, זה הכל על שם. אז הוא אומר, זה, אני הנשמה שלו, ממשיך את הנשמה שלו. הרב עובדיה יוסף, גלגול של רבי יוסף קארו. זה, כולם יודעים את זה. חד משמעי, כן? כאילו, הרב עמר כותב את זה, כמעט הם פה, הוא אומר, הרב עמר כותב, נדמה בעינינו כאילו רבי יוסף קארו חזר. חזר, לקיים את פסקיו, ככה הוא כותב. הרב עובדיה יוסף, יוסף יוסף, מרן מרן, וכן על זה, כל מיני אנשים, אתה רואה תלמיד חכם, אתה מבין שהוא בא להמשיך איזה פעולה כלשהי. הרמב״ם, את מי? משה רבנו. ממשה עד משה. כל התורה כולה, כל ההיקף, מנהיגות. משה רבנו הוא גם מנהיג של עם ישראל, גם רועה של עם ישראל, כולל את כל התורה. גם הרמב״ם ככה, מנהיג של עם ישראל, רועה של עם ישראל, וכמובן כולל את כל התורה כולה. אתה מה שיכול לראות, תמידי חכמים שזה מופיעים פעמיים, כאילו, באים פעם ואחרי זה רבי שמעון ורבנו הארי, שניהם ממשיכים, וכן על זה הדרך. אז יש צדיקים, או גלגול, או צדיקים באותו דור, שמאוד מאוד קשורים. ואפילו מדברים כמעט אותו דבר. מי שנגיד מכיר קצת, מי שלומד טיפה כלי יקר, הכלי יקר גם חי פחות או יותר בתקופת האור החיים הקדוש, פירושים מאוד מאוד דומים. כלי יקר ואור החיים, ממש המון המון רעיונות, אתה מוצא שהם מקבילים. אז הבעל שם טוב והאור החיים הקדוש, שניהם, יש להם יסודות מקבילים. מה היסודות המקבילים בתורת ראי? זה קודם כל יסוד אחד שלשניהם יש רוח הקודש, נקודה. מי שלומד אורח חיים הקדוש ולא ברור לו כי יגנות לגלות שהפירוש הזה נכתב ברוח הקודש, אז הוא לא התחיל להיכנס בשער של אורח חיים הקדוש. רבנו אורח חיים הקדוש כתב כל דבריו ברוח הקודש הגמורה, והפירוש של אורח חיים הקדוש יש לו את אותה תכונה של לימוד הזוהר הקדוש. כמו שכשאדם לומד זוהר הקדוש, גם אם הוא לא מבין כלום, עצם אמירת המילים והאותיות, זה כמו שאתה טובל בתוך מקווה. גם כשנכנסים למקווה לא מבינים מה קורה, נכון? אבל אתה יוצא, נכנס, תמה יוצא טהור, גם לימוד הזוהר הקדוש, גרסה בזוהר הקדוש, היא פועלת בנשמה, ואותו דבר גם באור החיים. אדם לומד אור החיים הקדוש, עצם אמירת המילים, זה כמו זה, יורד לך איזה דבש על הנשמה. אז זה ברור, פשוט, אין ספק בדבר הזה. הוא גם כותב את זה, הוא לא צריך אפילו, הוא כותב את זה. שרוח הפנו, ממש כותב על עצמו שיש לו גילויים של רוח הקודש, או שהוא במדרגת רוח הקודש, ולכן גם נקרא הקדוש. אור החיים הקדוש. אז זה דבר אחד. וכמובן הבעל שם טוב, גם על הבעל שם טוב מדברים על כך שהיה לו, חם לכם או קר לכם? כפו לכם, בסדר, טוב. אז הבעל שם טוב היה לו עיר וקדיש מנשמה ינחית, כולם אומרים שלא היה כדבר הזה ממות התנאים והמוראים, רוח הקודש משל. אז הם משותפים בדבר הזה, הם משותפים גם בעוד עניין, וזה, דיברנו על זה היום בבוקר. רבנו אור החיים הקדוש בפירוש שלו לתורה יש תמיד שני מקומות, שני נושאים שכשהם עולים בפירוש, הוא יוצא מגדרו. הוא מרחיב מאוד ומעריך וכו'. מקום אחד, זה בכל מקום שיש עניין של גאולה או משיח. הוא יוצא מגדרו, הוא מעריך בפירוש. כולל בפרשה אצלנו, ראינו את זה הבוקר, תסתכלו במשפחות של שבט יהודה, פרשת פנחס, הוא מעריך מאוד. כל סדרי הגאולה, עונן, כל דבר מה זה, והוא גם מחשב את הקץ. הוא אומר מתי יהיה, מחשב את השנים. הוא אומר, הנה 1500, הוא זורק מספרים, יש בכמה מקומות באור החיים הקדוש, הוא נוקב במספרים, פעם אחת. זה מקום אחד שיוצא מגדרו. מקום שני שהוא יוצא מגדרו, זה בכל מקום ש עוסקים בענייני מעלת לימוד התורה, ובמיוחד התורה הפנימית והזוהר ופנימיות התורה, הוא גם כן יוצא מגדרו. מעריך מאוד בחשיבת לימוד התורה. אז יש את השיר הזה שנכתב, זה ציטוט של אור החיים. איזה שיר? אם היו, סוף סוף מישהו מכיר את השיר הזה כאן? אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה, הוא מדבר על התורה הפנימית. היו משתעגים, מתלהטים אחריה, וכל... איך זה הולך? וכל אשר דבר עליהם, כל כסף וזהב, לא יחשב ביניהם, כי התורה כוללת כל הטובות כולם, כל הטובות שבעולם. אז בהרבה מקומות שהוא מדבר על מעלת עסק התורה, בתחילת פרשת בחוקותיי, במקום הזה שאתה אומר, אצלנו בפרשה גם כן על יששכר, הוא מאוד מאוד מרחיב ומעריך. והבעל שם טוב בדיוק אותו עניין, הבעל שם טוב, יש לו ציפייה משיחית מאוד מאוד גבוהה, מנסה כאילו להביא את המשיח, הוא עלה להיכל משיח ואמר לו, מתי קעת אימר? והמשיח אומר לו, הביאה שלי תלויה בלימוד פנימיות התורה, ולכן הבעל שם טוב מייסד שיטה, שבעצם זה אור החיים הקדוש, כן, במקביל לבעל שם טוב, הוא כותב פירוש, לא נכתב עד אליו כפירוש הזה, שאדם לוקח ממש מושגים הכי עמוקים בפנימיות התורה וכותב אותם להמון. עד אליו, מי שלמד בעל שם טוב, מי שלמד את הדברים שהוא כותב, לדוגמה, אצלנו בפרשה, הוא ממש, אצלנו בפרשת על יששכר, הוא כותב מושגים לגמרי בקבלה. עוד זה, המילוי של זה, מושגים שהיו שכים בעבר, רק ליחידי סגולה, אור החיים הקדוש מביא אותם לכולם, שזה יסוד החסידות, לקחת פנימיות התורה וברבים, יפוצו מהמתך החוצה. מתי קעת אימר? שיפוצו מהמתך החוצה. אז זה קודם כל פנימיות התורה, ושניהם חזקים מאוד בהבאת גאולה, בעל שם טוב ניסה לעלות לארץ ישראל ולא הצליח, אור החיים כן הצליח, אבל נפטר שנה אחרי שהוא הגיע לכאן, הוא נפטר, התגברו הדינים. שניהם מאוד מאוד חזקים בציפיית הגאולה ובהבאת משיח ובפנימיות התורה, שהדברים כמובן תלויים אחד בשני, אור החיים הקדוש כל הזמן אומר שהגאולה תלויה בתורה, תלויה בפנימיות התורה, בהבנת פנימיות התורה. אז ולכן שתי הנשמות האלו קשורות, וזה דבר מדהים לראות. אתם יודעים איפה הכי הרבה לומדים אור החיים הוא חכם ספרדי, כן? איפה הכי הרבה לומדים אור החיים הקדוש? בחסידויות יש להם שיעור קבוע בליל שבת באור החיים הקדוש, כולל אצלנו בשכונה. בליל שבת, בבעל שם טוב, יש להם שיעור ביידיש, עם הרב מוצן, באור החיים הקדוש. לומדים, קוראים בעברית, או מסבירים ביידיש. חמישי בלילה, או ליל שבת, לומדים אור החיים הקדוש. זה התקבל על כל חלקי עם ישראל, וזה יום הפטירה שלו. יום ההילולה, תתווה בתמוז, מנוחתו כבוד, בהר הזיתים. סיפרתי בבוקר בחבורה שכשעברנו לגור בירושלים, לפני הרבה שנים, גרנו בירושלים, אז הייתי בן קרח לגמרי שהגיע לעיר, עד אז לא הייתי בירושלים רק בכותל, לא הכרתי את ירושלים בכלל. כאן גרנו בקירת משה, פחדתי לצאת מהבית שאני לא יודע לחזור. אז ככה. ולמדתי כאן בעיר דוד, בכולל. אז התחלתי לנסוע באוטובוס, קו מספר אחת היה אז נוסע, אולי גם היום, לא יודע. נוסע, והוא עובר שם בכביש הצמוד לחומה, ואני שם לב שכשעוברים באיזשהו מקום ליד החומה, כל האוטובוס נעמד. אמרתי, אולי מקרה, לא יודע מה, יום אחרי יום, נעמדים. זה היה אוטובוס כזה של 7:30 בבוקר, היה בעיקר, מי שנוסע אז היו אנשים מגאולה, ממאה שערים, נוסעים לכותל. אז פעם שאלתי איזה יהודי לידי, תגיד, למה אתם עומדים? אמרתי, מה זה למה? אור החיים. רואים את הקבר שלו מהכביש, הוא צמוד יחסית לכביש. עוברים, עומדים כל האוטובוס. והיה גם פעמים שהנהג היה עוצר. עומד, הנהג, עומד, עומדים, אור החיים הקדוש. אז זה רבנו אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, קודש קודשים, כל עם ישראל נשען עליו, כולו מלא ציפיית גאולה וישועה, וקשור קשר נפשי עמוק לבעל שם טוב. אז כמובן, הדבר הכי טוב כשעוסקים בנפש של צדיק, זה לא רק לדבר עליו, אלא ללמוד את תורתו. אז אנחנו נלמד עכשיו כמובן את הבעל שם טוב, אבל אתם כל אחד מכם בשבת, גם אם במקרה אתם לא לומדים אור החיים על הסדר בשבתות אחרות, השבת ללמוד אור החיים הקדוש. פרשת פנחס, תעברו, ואז בעזרת השם תזכו שנפש הצדיק תשפיע עליכם, תלמד עליכם זכות, תשפיע טובה. בסדר? ביצחק, קובל עליך? סבבה. אם יצחק אומר כן, הדבר סגור, ראו את הדבר כסגור. יאללה, נלמד? הגענו לאלף יודלד. למדנו פעם שברה על פרו יקרי וזה. בסדר, מהבעל שם טוב. רואים? אלף יודלד בעמוד הראשון. נכון? יש לכם? שניים שניים? את זה לא... טוב, אז בוא רגע נדלג על זה. נעשה את זה ואז נחזור אליו. טוב? מהבעל שם טוב דרש. באכסניה של תורה וכו'. דעית במסכת אבות. הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או אות אחת. צריך לנהוג בו כבוד, זה לשון המשנה, נכון? וגם מי שלומד איזה. שמסינו בדוד המלך עליו השלום, שלא למד מהחיתופל אלא שני דברים בלבד, וקרא לו, אני משלים לכם את ממרת חזל, רבי אלופי ומיודעי. איפה הוא קרא לו ככה? בתהילים. איזה תהילים? תהילים נ"ה, ואתה אנוש כערכי. רבי אלופי ומיודעי, כן. אז קל וחומר, מי שלומד בחברו, פרק אחד, על אחת כמה וכמה, שצריך לנהוג בו כבוד. אז בעצם יוצא שכל אחד מאיתנו, הוא צריך לנהוג כבוד בחברו, כי אין אדם שלא למדת ממנו איזה משהו, אחד או שניים, נכון? וקשה. מייקה אמר, בית דברים בלבד. מה זה? מה זה לומד שני דברים? למה דווקא נתקעו על שניים? למה לא שלושה? למה לא אחד? מה מיוחד בשני דברים? עוד קשה, הווה ללה מימר, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. הבנתם? ברוך אתה, אדוני, שכולם. דיו לבוא מן הדין, אתם יודעים מה זה דיו? דיו. דיו זה מידת מיעוט. כלומר, יש לנו קל וחומר. מה זה קל וחומר? אם אדם שנסע במהירות מופרזת של 20 קילומטר, מקבל קנס של 100 שקלים, מי שנסע במהירות מופרזת של 40 קילומטר, קל וחומר צריך לקבל קנס של 200 שקלים. נכון? זה ההיגיון. באה התורה ואומרת, לא, אתה לא יכול לעשות קל וחומר, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. הקל וחומר הוא, הוא מועיל כדי שתוכל לתת לחמור יותר את העונש הזה. בסדר? דיו לבוא מן הדין, מכיוון שאתה לומד את החמור מהקל, אז החמור הוא, לא, הוא יכול לקבל עונש רק כמו הקל. בסדר? כאילו סותר את הקל וחומר. הבנתם מה שאני צריך לחזור על זה עוד פעם? לא הבנת. הבנת? לא הבנת. אני אחזור עוד פעם. כן, זה לומדים את זה. אולי ניתן את הדוגמה של התורה, בסדר? כשמרים מדברת במשה, אז הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אבי הירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים. אם היא הייתה מדברת ככה בחוצפה אל אבא שלה, מה היה צריך להיות העונש שלה? תכנס לחדר לשבוע. עכשיו היא דיברה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז מה היה צריך להיות? שבועיים. אבל בפועל, כמה זמן מרים הייתה בחוץ? שבוע. תסגר מחוץ למחנה שבעת ימים. למה? אומרת התורה, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. הקל וחומר, יש לו כוח להגיד, אוקיי, אם פה זה העונש, אז גם פה הוא יהיה. אבל אין לו מספיק כוח כדי להגיד שזה עונש יותר חמור. בסדר? זה כאילו הסיפור. אז גם פה, במקרה, מי שלומד מחברו שתי הלכות, צריך לנהוג בו כבוד. על אחת כמה וכמה, מי שלומד מחברו פרק אחד. מה זה על אחת כמה וכמה? אתה צריך להגיד אותו דבר, כמו שאתה צריך לנהוג כבוד במי ש... במי שלימד אותך שתי הלכות, אז אותו דבר, תנהג כבוד גם במי שלימד אותך מסכת שלמה, כי דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. שאלה ברורה? שי, אתה הבנת את זה? שי מבין דבר, ישר על ההתחלה הוא מבין את זה. אז תראו איך הוא עושה מהרצף הלכות האלו, מהשאלות האלו, הוא עושה מטעמים הבעל שם טוב. פירוש. וכשאדם לומד מרב הגון, התורה היא פרה ורבה אצלו כנודע. וכשלומד מרשע, אזי אינו פרה ורבה, אלא נשאר כפשוטו כמו שלמד ממנו. שמעתם הגדרה? אם אדם לומד תורה מרב הגון, איך הוא קורא לו? רב הגון, כן. אנחנו בדרך כלל מכירים את המושג תלמיד הגון ותלמיד שאינו הגון. כלומר, הרבנים אין לי איתם בעיה, רק התלמידים הבעיה. אבל הבעיה שאתם תורה אומר, שמעתי שמועה, שיש גם רבנים שיש איתם בעיות. יש דבר כזה? יכול להיות, נכון. שמועה כזה, יש קצת... יש מושג שנקרא רב שאינו הגון חלילה. מה זה רב שאינו הגון? שהוא מלמד בשביל כבוד, הוא מלמד, מה? הוא מלמד בשביל, כאילו, הוא מלמד. אז איך אני אדע? איך אני אדע עם איזה רב אני לומד? כל הרבנים נראים, בסדר? הוא הופך את הדיון. אנחנו בדרך כלל רגילים לדון על התלמיד, תלמיד הגון, תלמיד שאינו הגון. רגע, בוא נדון גם על הרב. זאת אומרת, יש אינדיקציה, מה? כשאדם לומד מרב הגון, אז הדברים שהרב מלמד אותו, הם ממשיכים להתפתח אצלו. שמעת שיעור, השיעור פותח אצלך דברים, אתה בעקבותם מתחדשים לך דברים, אתה, זה מתחבר לך לעוד כל מיני דברים, אתה, זה, השיעור היה איזה תמצית כזאת, אבל בתוך האישיות שלך זה עושה פירות ופרי פירות. קרה לכם פעם דבר כזה? הלכת, שמעת שיעור מאיזה רב גדול. השיעור של הרב הזה פתח אצלך כל כך הרבה פתחים למחשבה ולכיווני, ואתה אחרי זאת, בדרך כלל צריך איזה מישהו, תשמע, אני שמעתי איזה שיעור, אני רוצה רגע לדבר איתך על השיעור הזה, היה ככה והיה ככה, ויש כל מיני אנשים כאלה שאתה שומע השיעור אצלהם, וזה הולך איתך אחרי זה שבוע, המחשבות. או ספרים כאלו, שאתה אומר, הספר הזה פתח אצלי המון המון כיוונים, ויש כאלה שבעקבות הדבר הזה, נגיד, כותבים שאלות. גם שאלה זה סוג של פירה ויריבה, עורר אצלי שאלות, אז שולחים שאלה לרב, כתבת ככה בספר או בשיעור אמרת ככה, מה התכוונת, מקשיב, זה נקרא פירה ויריבה, זה אינדיקציה לרב הגון, כן? לרב הגון, כן? למשהו כזה של... וואו. ולעומת זאת, כשאדם לומד מרב שאינו הגון, מרשע, חלילה, כן? אזי אינו פרה ורבה, אלא נשאר כפשוטו כמו שלמד ממנו. בסדר? זהו, מה שלמדת, אין את הידהוד הנפשי הזה. אדם הולך ללמוד קורס באיזה משהו, לא יודע. מאדם שהוא, אין לו עירת שמיים, יש לו ידע, אבל אין לו עירת שמיים. אחת האינדיקציות ללימוד תורה זה שיראתו קודמת לחוכמתו. זו האינדיקציה. האם האדם הזה יראתו קודמת לחוכמתו? האדם הולך ללמוד, לומד נושאים, לומד, לא יודע מה, תלמוד, לומד מקרא, לא יודע, כל מיני דברים, מאנשים שהם, אין להם יראת שמיים וכו'. אז הוא יקבל את הידע, אבל זהו, זה יישאר רק ידע. ולזה אמר, אז עכשיו הוא מסביר את המדרש, מה דוד שלמד מאחיתופל שני דברים בלבד, כי הרי אחיתופל היה רשע, ולא היה פרה ורבה, ונשאר שני דברים לבד, הוא למד שני דברים, ונשארו שני דברים, כמו שלמד ממנו, ואפילו אחי יקראו רבו, הוא אומר, בכל אופן למדתי ממנו איזה משהו, הלומד מחברו, היינו דשניהם צדיקים, דאז התורה פרה ורבה, חברותה, מה קורה בחברותה? ניקח חברותה, לא חברותה שאדם מלמד מישהו, חברותה שווה, שני אנשים שווים, יושבים ולומדים ביחד אב גמרה, לומדים ביחד שעה וחצי, בסוף השעה וחצי, אתה אומר להם, חבר'ה, אפשר לעשות לכם רעיון קצר? כן. תגידו, מי כאן לימד ומי למד? מי היה הרב ומי היה תלמיד? אז, תראה, הוא אמר ככה, אז אני הסברתי ככה, אז הוא לימד אותי, ואני למדתי אותו, ושנינו למדנו... זה יופי. ומה היה כאן איזה... רק קראתם והסברתם? לא, מה פתאום? היה כאן, אתה לא יודע מה היה, הוא אמר משהו, אז אני, רגע, אמרתי זה, קשיתי קושייה, ואז הוא תראה תירוץ, פתאום הבנו שזה בכלל מופיע בפרק הקודם, אז אנחנו שם, כאילו, אז הלימוד היה, תגידו, הרי שניכם יודעים ללמוד גמרא היטב, אז למה בעצם למדתם ביחד? לא היה לכם יותר מהר אם הייתם לומדים כל אחד לבד? כן, היה, אבל לא היינו מגיעים לאן שהגענו. כי הלימוד בחברות המפרה, איך אומרים? איך אומרים, אתם מכירים את הזה? הסברתי לחברות הפעם אחת והוא לא הבין. הסברתי לו פעם שנייה והוא גם לא הבין. הסברתי לו פעם שלישית ואני הבנתי. ככה זה הולך. אז אומר, כששניים לומדים, דיינו שניהם צדיקים, דאז התורה פרה ורבה, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. וזה מתורץ שפתחו באכסניה של תורה שהיו כולם צדיקים. עוד פירש הבעל שם טוב בעניין אחר, כי עשרת הדיברות כולל כל התורה כמו שבר רב סעדה גאון, וכמו שנכלל כל התורה בעשרת הדיברות, כך נכלל כל התורה בתיבה אחת. עכשיו את זה, את התורה הזאת של הבעל שם טוב, מיד אנחנו... נשלים את התורה, אבל רק היה קשה לנו מאוד להבין את זה. אז זאת אומרת, עשרת הדיברות אני מבין שכל התורה כלולה בעשרת הדיברות. אפשר ממש להראות את זה. איך הדיבר הראשון זה מצוות אמונה, וכל המצוות שקשורות למצוות אמונה, ועבודה זרה, וכיבוד הורים, הבן אדם לחברו, זה ממש איזה מין תמצית של התורה כולה. אבל כל התורה כולה נמצאת בכל מצווה, בכל מצווה כל התורה. אז היום אנחנו יודעים בטבע, נכון? בביולוגיה, שבכל תא בגוף האדם יש DNA. יש פה איזה יסוד כללי, כן? וככה זה גם בתורה, ככה זה גם במצוות. בכל מילה שאדם עוסק בה בתורה, יש לה כל מיני גוונים, יש לה את החלק שהוא כולל, ויש לה גם את הצבע הספציפי. דוגמה לדבר יכולה להיות, זה ממש דוגמה פשוטה, כשאדם מקיים מצווה כלשהי, הוא בעצם תמיד מקיים שתי מצוות. הוא מקיים מצווה אחת כללית ומצווה אחת פרטית. המצווה הכללית היא, לעשות את רצון השם יתברך, את אנוכי השם אלוהיך. אני מאמין שיש בורא לעולם ונתן תורה, ועכשיו אני עכשיו מממש את האמונה הזאת. איך? פעם זה בציצית, פעם זה בשבת, פעם זה בתפילין, פעם זה בצדקה, כל פעם זה פרט אחר. אבל כל פרט קשור לכלל. אז יוצא שכל פרט יש בו איזשהו ממד כללי, אבל לדעתי הוא אומר שגם בפרט עצמו, אם תעיין, תוכל למצוא בו, אם תחקור את התא עד הסוף, תגלה בו את ה-DNA שהוא DNA כולל לכולם. היום יש גם תאי גזע כאלה שהם מכירים את תאי הגזע, היום חוקרים את תאי הגזע, זה הדבר הבא במדע. מין תאים כאלו לוקחים אותם מהחבל הטבור בלידה, אפשר לקחת מהשיליה, מחבל הטבור, זה תאים שהם עדיין לא התחלקו, ושומרים אותם באיזה בנק, והדיבור מדבר על זה שהתאים האלה, המדע מתקדם לכך שהוא ידע לבנות מהם איברים. ואז אדם יגיע, זה קוף אכל לו את האוזן, הוא יגיע לבנק הגזע, בנק תאי הגזע, ייכנס לפקיד המתאים, פקיד של אוזן, יגיד לו, הקוף אכל לי את האוזן, הוא כנדוני תחתום פה ופה ופה, ייכנס פה לתא, ביקול עשו, יקליד במתפסת התלת ממד, אוזן, ידביק לו, סע. נתאר את זה בצורה ציורית, כן, אבל יוכלו לבנות איברים. אז, אבל מתי זה קורה? מתי אתה מצליח ללמוד באופן שאתה תבין, אתה לומד מצווה אחת, ופתאום אתה מבין איך היא קשורה להכל, כל זה עם נשמת הרב שלומד ממנו שורשו מעולם האחדות. מה שאין כן, עם נשמתו של הרב מעולם הפירוד, גם התלמיד הלומד ממנו מקבל ממנו גם כן דברים נפרדים. זה שכתוב שלא למד דוד מאחיתופל, אלא שני דברים בלבד. אני רוצה לתת לכם דוגמה, מה הכוונה נשמה מעולם האחדות, בסדר? נשמה מעולם האחדות, דוגמה הרב קוק. הוא נשמע מעולם האחדות, אתה יכול, הוא נגיד, הוא מבאר איזה משהו בהלכה אפילו, הוא מסביר לך איך הדבר הזה בהלכה קשור לזה ולזה, ולזה כאילו מלא דברים, נחרזים בעניין אחד. או בהלכה מאוד מאוד חזק, מי שקצת מכיר, תורות של רב חיים מבריסק. תורות של רב חיים מבריסק, הוא לוקח איזה עניין, איזה רעיון, בדרך כלל דווקא נושאים הלכתיים, לא איסור ויתר, דברים מהסוג הזה, הוא אומר לך, בוא, אני אוציא לכם פה את העיקרון, ותראה איך העיקרון הזה מתקיים בהמון המון חלקים בתורה. כן, נגיד, הולכים הליכה אחרי הרוב. הליכה אחרי הרוב. שזה סוג של עיקרון. אז יש רב שמעון שקופ, רב חיים יודעים לבודד את העניין הזה, ולהגיד לך, בוא נסביר לך מה המשמעות של רוב. ואז תבין איך רוב בא לידי ביטוי גם בסנדרין, גם בבשר בחלב, גם בהלכות תשובה, רובו חייב, רובו זכאי. פתאום אתה מבין שהמושג רוב הוא מושג, הוא לא מושג מקומי פה בהלכה, אלא הוא מושג רוחני. ואז אתה לומד, זה אדיר. תורת השם תמימה, אתה מבין איך העיקרון הזה מופיע בהמון המון מקומות. יפה. וזה מה שאלי מקודם העיר לנו, דילגנו על התורה, בעוד דלגו רגע תורה אחת אחורה. שניים, איש ואשתו באו אל התיבה. אז אצל הבעל שם טוב, תמיד התיבה מה היא? תיבת האותיות. אתם מכירים מה זה טנטה? טנטה, התורה כשירדה מהר סיני, ניתנה טנטה. תף נון תת א'. תיבות, נקודות, טעמים, אותיות. בסדר? איך? אז נחלקו המקובלים. האם אתה קורא את התף, תגין, נקודות, טעמים, אותיות, או תיבות? יש בזה... כי יש כאלה שאומרים שבכלל... רגע שאמרת אותיות, זה כבר תיבות. לכן יש כאלה שאומרים תגין. יש כאלה שאומרים תגין, לא, כי רבי עקיבא הוסיף את התגין. כל פנים, זה ארבעה ממדים שבהם אתה לומד את התורה. אתה לומד את התורה דרך האותיות, דרך התיבות, אחר כך, דרך הטעמים, גם המנגינה היא סוג של פירוש, ודרך הניקוד. גם הניקוד הוא פירוש. ובכל מקום שיופיע ניקוד כזה, נגיד, אז יש כאן איזה פירוש. לדוגמה, ניקוד של חולם, או איפה שהופיע ניקוד של חולם, אתם יודעים שזה ממש, לפי המקובלים ככה צריך להתפלל תפילת 18, כל ברוך אתה השם, כל י' כו' כמנוקד אחרת. מנוקד פתח, קמץ, שורוק, חולם. איפה שכתוב משהו עם חולם, אתה מבין שיש פה איזה חלימה. אז נגיד יוסף, חולם, חלום, למעלה, משה. האנשים האלה יש להם איזה נקודה למעלה בשם, שאומרים לך, תשמע, אנחנו יש לנו איזה משהו מלמעלה שמושך אותנו בכלל. בסדר? כמה פתח, מה זה פתח? פתוח, אלא פתוח חוצה. ואהבת לרעך כמוך. חיריק מרוכז בעצמו. לא ידעתי, שומר אחי, אנוכי. כן? פתח מול חיריק. זה פירושים. הניקוד הוא פירוש. ודאי שהטעמים זה פירוש. המנגינה היא גם פירוש. איך אתה מנגן משהו. אז כל הדברים האלו, אתה אומר, רגע, אם מופיע הטעם הזה, אז אני צריך לחפש פה את ההקשר. לדוגמה, הדוגמה הכי קלאסית מופיעה בטעם של שלט, נכון? אתם מכירים את הטעם הזה? של שלט. איפה הוא מופיע? בתורה? ארבע פעמים. בהתמאמה אצל לוט, אחר כך. נו? לוט, אמרתי. אחרי זה יוסף. איפה אצל יוסף? וימאן, נכון? זה השני. וימאן. ויש, לא זוכר את זה, ויש וישחת. משה רבנו, כשהוא שוחט את אל המילואים, ביום השמיני, גם שם יש טעם של שלט. אז אתה יכול להגיד טעם של שלט, מה זה? אבל רגע, זה אותו טעם, הוא גם טעם נדיר, מה הוא עושה כאן? יש גם פעם רביעית, אני לא זוכר אותה. אתה מבין שהמכנה המשותף לכל הטעמים האלה, זה סוג של התלבטות. הטעם מבטא התלבטות. והתמאמה, לא מתלבט, לברוח מסדום, לא לברוח מסדום. המלאכים האלה אומרים את האמת, אני צריך לחשוש, או שהם אוכלים סרטים, ואני סתם מפסיד פה את כל העולם שלי, מתמאמה, בסוף הוא בורח. יוסף נכנס לאשת פוטיפה, לחתו או לא לחתו? לעשות מלאכתו, כאילו, חזל מתארים את ההתלבטות, וישחת, משה רבנו, כשהוא שוחט, אז הוא בעצם, ברגע הזה הוא כאילו מדיח את אהרון הכהן, הוא מבין שהוא יהיה כהן גדול ולא אהרון, אז הוא מתלבט, האם כאילו, או לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, לא, אהרון צריך להיות כהן. הרי שם כאילו הקדוש ברוך הוא ממנה את משה רבנו לכהן גדול, רק אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו שזה יהיה אהרון, אז גם השחיטה שלו כאילו מלווה בסוג של התלבטות. אז אתה רואה איך התורה, תורת השם היא תמימה, אותו טעם, אם מופיע בהרבה מקומות, תחפש את ההקשר ביניהם, יש להם הקשר דומה. זה אם אדם לומד תורה מרב משורש נשמת האחדות. הרב קוק, הרבי מלובביץ' יש לו שיחות שנקרא לשיטת תה. מכירים? הוא לוקח נגיד את בית שמי או בבית הלל, פרוס לפניך איזה 15 מחלוקות שלהם, הוא אומר לך עכשיו להסביר לך מה כל אחד מהם חושב, מה העיקרון, ותראה איך העיקרון הזה בא לידי ביטוי בכל המחלוקת. בית שמאי בית הלל זה דבר ידוע, מה? דין וחסד, או לכתחילה ובדיעבד, דברים מהסוג הזה. בקיצור, המחלוקת שממנה הוא מתחיל זה שבית שמאי בית הלל נחלקו, מה נברא קודם? האם השמיים נבראו תחילה, או הארץ נבראה תחילה? בית הלל אומרים, הארץ נבראה תחילה, שנאמר בראשית ברא אלוהים. לא, לא. בית הלל אומרים שהארץ נבראה תחילה שנאמר ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה המחלוקת? מי נברא תחילה? בית שמאי אומרים בית שמאי, שמיים. מה נקודת המוצא? נקודת המוצא, שמיים. עכשיו צריך להתפשר, בסדר, אבל זה נקודת המוצא. אתה מתחיל בחנוכה להדליק 8. ואז פוחת והולך, אבל 8. בית הלל אומרים לא, לא, לא. עולם השתלשלות, מתחילים מלמטה ועולים למעלה, ארץ נבראה תחילה ועולים אל השמיים. ואז הוא מרח בהרבה מאוד מחלוקות, זה אותו עניין, תורת האחדות, לשיטתי, זה נפלא. זה צריך ללמוד מרב שיש לו את כל המכלול הזה. רב, זה מה שהוא אומר. וזה מה שהוא אומר כאן, שניים, איש ואשתו באו אל התיבה. מה זה התיבה? התיבה זה האותיות. פירוש, יש שני פירושים בכל תיבה, אחד זכר רחמים, אחד בחינת דין. וצדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. בכל תיבה בתורה אפשר לפרש אותה בבחינת זכר, בבחינת דין, ואפשר להפך אותה לבחינת רחמים. והצדיקים יודעים להפך מידת הדין למידת הרחמים. עכשיו, אני אתן פה כמה דוגמאות, בסדר? אבל הבעל שם טוב היה אלוף על זה. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? הכי יפה בעולם. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, היה, אנחנו עכשיו נכנסים, תקופת האבל על חורבן בית המקדש. זה שבת חזון, נכון? נקרא, בהפטרה. אז הולך, איך הולך הפסוק? חזון נשאר בן עמוס שחזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם אחז וחזקיהו מלכי יהודה, נכון? שימו שמיים ואזין ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. וככה כל הפרק הולך. ואחד מהפסוקים, הוי, גוי חוטא, עם, כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את קדוש אדוני, נזורו אחור. נכון? זה הפסוק. אז רבי יצחק אומר, אני אגיד לכם איך קוראים את הפסוק הזה. הוי גוי חוטא. גוי שכל הזמן מחטא את עצמו. נקה את עצמו. עם כבד עוון. עם שהעוונות כבדים עליו. לא מתאים לו העוונות. זרע מרעים. הזרע של הרעים, אברהם, יצחק ויעקב. בנים משחיתים, משחיתים את עצמם בתעניות, בצומות, סיגופים. עזבו את קדוש ישראל, אם הם חלילה עזבו לרגע את הקדוש ברוך הוא, מיד נזורו אחור, מיד חוזרים בתשובה. נפלא, נכון? ככה קורא את הפסוק, הופך את זה, תהפוך. וככה בהרבה כתבים חסידים, ככה קוראים. לוקחים איזה פסוק שנראה שלילי, הופכים אותו לטובה. הפוך אותו לטובה. חוזה מלובלין קורא, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון. זאת אומרת, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת, אשכח בערמית זה למצוא. אם אדם מתייגע גם בתורה וגם בדרך ארץ, יהיה לו עיניים פנימיות לראות את האבונות שבתוכו, והוא יתקן את עצמו. עוד סיפור יפה על הבעל שם טוב. הנה, זה סיפור מדהים. איך, את אותו פסוק הוא הופך בהתחלה לדין ואחרי זה לרחמים. פעם היה זה יהודי שרצה ככה לפרוס מלאכים, אנחנו אומרים. חפ מלאכים, אומרים ביידיש. אז הוא התחיל לטענות 40 יום וצם וכל זה, ואחרי 40 יום הוא אמר, נלך לבעל שם טוב ככה שיתן לי ברכה. והבעל שם טוב ראה אותו נכנס מהדלת, ראה שהוא מנופח מגאווה מרוב הצומות שהוא צם. אז הבעל, הוא כאילו צם גם באסתר וכל זה. אז הבעל שם טוב אומר לו, אם יסתר איש במסתרים ואני, נקודה, לא הראינו. אז הוא מיד הבין. אם אדם מסתתר איש במסתרים, עושה טעניות, אבל מתנפח לו אני, אומר הבעל שם טוב, לא רוצה לראות אותך, איך מפה? טוב, הוא הבין את הטעות שלו, הלך עשה תשובה. במקום להתענות 40 יום, אמר תהילים 40 יום, לב נשבר ונדקה אלוהים נוטיב זה, וחזר לבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב אמר לו, אם יסתר איש במסתרים ואני לא, הראינו. אם אדם מסתתר במסתרים והוא מגיע למצב שהוא מרגיש שהוא לא ראוי, אני רוצה לראות אותו. אז את אותו פסוק אתה יכול להפוך לדין ולרחמים. הצדיקים משתדלים להטות כל דבר לרחמים. כל דבר שהם זה, להטות לרחמים, לקרוא את הפסוק בצורה של, לא בצורה של, של דין. יש אגב זוהר נפלא. ממש נפלא, שאנחנו צריכים לראות אותו באיזו הזדמנות. זה זוהר על פרשת כי תבוא. נמצא בזוהר חדש על כי תבוא. כי תבוא יש כללות הכי ארוכות בתורה. ושם רבי שמעון עובר כללה כללה ומראה איך היא, איך, איך היא בעצם ברכה. כללה כללה, ממש. הוא מוכיח את זה. בין השאר הוא מפסק את הפסוקים אחרת, אבל הוא הופך את כל הכללות. לדוגמה, יש שם, וישיבך השם מצרים באוניות. אז אומר רבי שמעון, איזה אוניות? מה אוניות? מי נוסע למצרים באוניות? הולכים ברגל למצרים. סימן שזה לא יהיה. זה כאילו אגדות. התורה אומרת משהו שלא יכול להיות. סימן שזה לא יהיה. כל מיני כאלה. דברים מדהימים. הוא קורא את הפסוקים והופך אותם לטובה. כאילו כל הכללות. בחסידות אומרים שכשעולים לכללות בכתבו, צריך לקרוא את זה לאט ובכל. כי זה הכל, הכל ברכות הכי עמוקות. אתה רוצה, אתה יודע, אם אתה רוצה להחביא יעלום, אתה יכול לקחת אותו בכספת של ברינקס. ואז כולם ידעו שיש שם יעלומים וינסו לשדוד אותה. אתה יכול לשים את זה באיזה סקית סנדוויץ' מקרטון כזאת, ואף אחד לא ייגע בזה. אז את הברכות הכי הכי גדולות שמים בתוך סקית כזאת, מגילה כזאת, שאף אחד לא... אז בפנים כל הברכות נמצאות בתוך הכללות. כאילו כללות. וככה, זוהר שלם, ארוך מאוד. הוא אומר, הכל, הכל ברכה פה, אתם לא יודעים. זה הסוד של תלמידי חכמים. הגדולים, כמו הבעל שם טוב, אור חיים הקדוש. יפה, נמשיך. יאללה. וואו, איזה תורה יש פה, וואי וואי. הכל פה חזק, הכל פה לבריד. הכל פה קוקאין קולומביאני. מהבעל שם טוב בשם רבי סעדיה כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה לשבר מידות רעות הטבעיות שלו, ובזה מעלה מדרגה נקראת טבעך בעולם, בעולם עליון, שנקרא עולם לשון אלם ואסתר. וזה שכתוב, הולך לך מארצך וממולדתך, דהיינו הטבעי שנולדת עמו, וראה לשבר אותה כנזכר לאל. ומבית אביך, כי אביך נקרא חוכמה, אבא, ובית אביך הוא בינה, עולם המחשבה והכוונה, שיראה לתקן את המחשבות הרעות. זה שכתוב מבית אביך, שידע לברר מה שנפלו המחשבות מבית אביך, שיחזור להעלותן. ועל זה תזכה לארץ העליונה אשר אראך, שהודיע טבעך בעולם. טוב, כאן יש עניין חשוב מאוד שכדאי להכיר, עוד מושג בחסידות. יש מושגים בחסידות סביב לימוד על ספר התניא שנקרא טבע ראשון וטבע שני. שמעתם על זה פעם? טבע ראשון זה מי שאנחנו מי שאנחנו. טבע ראשון. וטבע שני זה מי שאנחנו באמת. אבל כדי להגיע למי שאנחנו באמת, אדם צריך לעבוד על עצמו ולשבר את מידות הטבע הראשון. אז אומר ככה, עיקר בריאת האדם בעולם הזה לשבר מידות הרעות הטבעיות. אני רוצה להסביר למה, מה הסיבה. למה זה עיקר בריאת האדם, מה הסיבה. זה חשוב מאוד. ממש. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. העולם שלנו מחולק למדרגות בריאה, בבריאה, נכון? דומם, צומח, חי, מדבר, וגם מעברים ביניהם. ישראל, לפי הכוזרי. עכשיו, מה שמיוחד בכל המדרגות שלפני האדם, זה שהם אין להם בחירה, הם דטרמיניסטיות. הם לא יכולות ללכת נגד הטבע שלהם. אין אפשרות. בחיים לא תראו הרי פחדן. אין דבר כזה. הרי הוא תמיד גיבור. צבי הוא תמיד רץ. לא תראו צבי, אומר, אללה, עייף אני. לא מתאים לי לרוץ, תן לי לחיים בזולה. אין דבר, צבי הוא תמיד רץ. לא יודע ל... ראיתי איזה סרט מדהים. וואה, זה היה בשבילי מוסר גדול. תקשיבו מה זה קטע. ברואנדה היה טבח. שמעתם על הטבח ברואנדה? סרטון כזה ראיתי אצל ההורים שלי, זה סרט טבע. טבע, לא שמעתם על טבח ברואנדה? בשנת 94 היה טבח ברואנדה, נהרגו שם מאות אלפים. האוצי טבחו את הטוצי. נשמע לכם כמו קומיקס, אבל שם היו מאות אלפי הרוגים, רצחו אחד את השני. בחלק מהטבח הזה, הם גם הרגו את כל העריות שהיו שם. אתה יודע, כיוון שרוצחים, רוצחים. אז הם גם הרגו את כל העריות, שם היה מרחץ דמים גדול. ויש שם שמורת טבע ענקית, בלי עריות. כל הבעלי חיים, אנטילופות וגנויים וכל הצבעים האלה, והיפופוטמים וג'מוסים ובפלוס כאלה וכזה, אבל בלי עריות. כי הם הרגו את העריות. ואז החליטו לעשות מבצע השבה של העריות לטבע. לקחו כמה עריות מקניה, לקחו להקת לוויות ושני זכרים, שחררו אותם במקומות שונים, כי ביחד הם היו רבים והורגים אחד את השני, כאילו, ועקבו אחריהם, וקיבו שעם הזמן הם יפגשו אחד את השני, ינהמו, ישאגו, יקימו להקה, ויתחיל איזה. סבבה, באמת זה הצליח. הם, אחרי כמה זה, הם הצליח. עכשיו, אז הלוויות הם, מה שנקרא, באו לעבוד, הם באו לטרוף. אז יש שם כזה סרטון, רואים? לוויה רואה איזה, איך קראו לחיה הזאת, לא זוכר את השם שלה, אבל... לא אנטילופה, טיפה יותר גדולה, אני לא זוכר את השם שלה, והיא כאילו באה לטרוף אותה. אז היא זוכלת ככה וזה. עכשיו, הוא לא ראה בחיים אריה. הוא לא מכיר, הוא לא יודע. אז הוא לא בורח. כי הוא לא מכיר את ה... כבר איזה 30 שנה אין שם אריות, זה כבר כמה דורות של אנטילופות התחלפו. אז הוא עובד, לא יש עשב, מבסוט, תסתכל עליה. עכשיו, היא לא מבינה מה הקטע. היא מתקרבת, והיא רואה שהוא רואה אותה, והוא לא בורח. אז מה קורה? היא בורחת. היא הולכת אחורה, היא לא מבינה את הקטע, אז אולי לא מבינה פה איזה משהו, הוא לא בורח. רואים אותה בורחת. ואז רואים אותה עושה לומדס, הוא אומר, טוב, אחרי הכל הוא נראה טעים. אז היא כן רצה אליו, הוא עומד לבדל, והיא תופסת אותו, אוכלת אותו. והיא לא מבינה את הקטע. אבל זה היה מדהים לראות שבגלל שהוא לא ברח, אז היא ברחה, כי זה לא הצליח להבין מה קורה כאן, זה היה מדהים לראות את זה. כל פנים, הטבע עובד לפי טבע. האדם, מצד אחד, יש לנו חלק שאנחנו לפי הטבע. מצד אחד. מצד שני, ניתן לנו בחירה. כל המהות של האדם, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, בראתי אותך חלק מעולם הטבע, אבל נתתי לך צלם אלוהים מלמעלה, שיאפשר לך לעשות מה שאף אחד מחוקי הבריאה הקודמים אליך לא יכול לעשות, וזה ללכת נגד הטבע. עכשיו, אני רק רוצה שיובן לנו היטב. האידיאולוגיה של הנאצים, הייתה מאוד פשוטה. האידיאולוגיה הנאצית אמרה ככה, אנחנו מסתכלים על הטבע, אנחנו רואים איך הטבע מתנהל. למה האדם צריך להתנהל שונה מהטבע? הם פשוט העתיקו את עולם הטבע אל עולם בני האדם. אותם מושגים, החזק שורד, שטח מחיה. בטבע, אם יש איזה אריה שיש לו איזה פיגור פיזיולוגי, אף אחד לא עושה לו גמחים ולא מקים לו מוסדות מיוחדים. שימות. אתה מעכב את הלהקה, אף אחד לא מחכה לו. אז גם פה הנאצים הרגו, בעבר ליהודים וכולי, הם הרגו מפגרים, הם הרגו נכים, הם הרגו כל מיני, כל מי שהוא לא היה, הם רצו גם להשביח את הגזע שלהם, פשוט העתיקו את מושגי עולם הטבע למושגי בני האדם. זה הכל. וככה זה נראה. והם גם אמרו, אכן ברברים אנחנו. והטענה של המצפון, הם אמרו שהמצפון הוא טענה יהודית, כי זה בעצם נועד להחליש אותנו. יש לך, אתה, יש כל מיני חלשים, אתה מתחשב בהם, אתה זה. והתורה אומרת בדיוק הפוך, כמובן. נכון, אנחנו חלק מעולם הטבע, מצד אחד, יש לנו גוף וכו', יש לנו, אבל ניתנה בנו צלם אלוקים, הגילוי של האלוקות באדם, זה העובדה שהוא יכול ללכת נגד הטבע שלו. נגד הטבע הנמוך. ואז מה מתגלה? זה לא שאנחנו נשארים כל הזמן נגד הטבע, מתגלה הטבע השני. זה נקרא טבע שני. מתגלה שבעומק שלנו יש לנו טבע אחר. מהו הטבע האחר? להיטיב, להיות אנשים, לחלוק, לתת, להעניק. בסדר? לא רק קיום ולשרוד, אלא להיות אנשים מטיבים. ולכן, וזה מאוד מאוד חשוב לדעת, החוסן של חברה נמדד ביחס שלה אל החלשים. זה, כאן אתה מודד האם חברה היא, מה החוסן שלה, המוסרי, מה החוסן הערכי, מה החוסן המשיב, ביחס לחלשים, לא ביחס לחזקים. ביחס לחזקים זה עולם הטבע, זה כולם מתנהגים ככה, זה לא חוכמה. האם אתם האם החברה הזאת יודעת להתייחס לחלש, לנדקה, לחלוק איתו, לתת לו, להפריש עבורו וכו', זה המדד לחוסן החברתי של חברה. ולכן אומר הבעל שם טוב, שזה עיקר בריאת האדם. או אפשר להגיד בנוסח אחר, זה עיקר מטרת הבריאה. לשבר מידות הרעות והטבעיות שלו, ו... אתה שואל שאלה מצוינת. זה קשור זה קשור לספר התניא. בספר התניא, טוב, איך אני אענה על זה? יש כל כך הרבה אפשרויות לענות על זה. אתה צודק שאצל בעלי חיים זה לא נקרא רע. אנחנו, בני אדם, אומרים רע וטוב, אנחנו עושים חלוקות, אבל זה לא רע, זה הטבע שלו. אתה יכול נורא נורא להתאבל שהאריה הורג את הגורים של האריה שקודם, זה הטבע שלו, אין לו זה. אבל אצל האדם, אם המידות הללו לא מטופלות ולא מונחות, הן נהפכות לרע. אתה יודע מה כתוב? ותעס אדם כדגי הים, זה פסוק באיוב. למה ממשילים אדם לדגי הים? כי בדיוק, הבעל חיים היחיד שאוכל את בני מינו זה דגים. וגם בני אדם אותו דבר. אומרים שפעם היה קונסוליום של כל הבריאה, והאריות לא הסכימו לשבת ליד בני אדם. כי הם אמרו, אנחנו טורפים, כי יש לנו סיבה, הם הורגים סתם. ורוצחים סתם, מישהו יצבן אותו, נתן לו כדור בראש. לא רוצה לשבת, לא מוסרי. אז אם המידות לא מטופלות של האדם, ואתה זורם עם הטבע, זה מהר מאוד נהפך לרוע. מלחמות, מה זה מלחמה? האם אריה יהרוג זברה סתם? הוא הורג אותה רק כי הוא רעב. בני אדם יכולים להרוג סתם. יאללה, בוא נראה. ככה אומרים, יש דעות כאלה בהיסטוריה, ההיסטוריונים, יש דעות כאלו, שאומרות, הרי האמריקאים הפילו שתי אטום, אחת על הירושימה, אחת על נגסקי, נכון? הטענה היא שבאמת היה צריך להפיל אטום, כי הם עשו חשבון שמלחמה על יפן תעלה להם 1.5 מיליון הרוגים, והיפנים לא היה בראש להם בכלל להיכנע, אין להם מושגי קנייה בראש. אבל למה את הפצצה השנייה? ההיסטוריונים דנים בדבר. יש כאלה שאומרים, אני לא אומר שזה הדעה הנכונה, אבל יש כאלה, הפצצות האלה היו שתיים מסוגים שונים. אחד קראו לה איש קטן, אחד קראו לה איש שמן. והם עבדו על עקרונות שונים, אחת על פלוטוניום ואחת על אורניום. בסדר? עכשיו אתה רוצה לבדוק שזה עובד. אתה יודע, האורניום ראית שזה עובד. אבל אתה יודע, ליתר ביטחון, אם יהיה מלחמה עם הרוסים, בוא נבדוק שגם הפלוטוניום עובד. נבדוק, טוב, עוד כמה יפנים, יאללה, כפרת הבונות, ננסה עליהם ניסוי כלים. יש דעות כאלה שזה היה, כי היפנים התקדמו להיכנע גם אחרי הראשונה, הם לא הבינו מה נופל עליהם. פתאום בום, עוד אחת. כן? יש לי בבית הזה ספר שנקרא קטעים בהיסטוריה. יש שם סיפור על אדם אחד שהיה בירושימה, בהפצצה וניצל, והיה לו משפחה בנגסקי, אז הוא נסע אליהם, ברח אליהם. האדם היחיד שניצול משתי פצצות אטום, אני מקווה שהוא מילד פייס באותו יום, כי כנראה היה לו מזל. אז זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו, אצל אברהם אבינו, כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זה בעצם, על זה הבעל שם טוב בונה את התורה הזאת, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, רש"י אומר, מה? כדי שהודיע טבעך בעולם. אז הבעל שם טוב אומר, קורא לכל אחד מאיתנו, לך לך מהארץ, מהארציות, מהמולדת, ממה שהתרגלת, במה שנולדת, מבית אביך, מהמחשבות, אל רצון אחר שהקדוש ברוך הוא יראה, ואז אני אוכל להודיע את הטבע השני שלך בעולם. פתאום נודע בעולם שישנה אפשרות לחסד, וישנה אפשרות לנתינה, וישנה אפשרות לא רק, וזה מה שבעצם מה שאברהם עושה. מי שמנהל את העולם בתקופת אברהם, זה נמרוד. ונמרוד אומר, חבר'ה, מה המקצוע של נמרוד? מה המקצוע? שם פרטי, נמרוד. מקצוע? איך? מקצוע? צייד, כתוב, הוא החל להיות גיבור צייד לפני השם. צייד, מה זה צייד? ארמומי, תחמן, מנצל חולשות, עוקר, עוקץ, זה המקצוע, ככה הוא מנהל את העולם, עולם של ציידים. בא אברהם ואומר, אני יש לי טבע שני, הטבע הראשון הוא טבע של צייד, הטבע השני, אם אדם מעמיק, חסד, נתינה, לשם שמיים, כדי שיהיה טוב בעולם. וואו, הודיע טבעך בעולם. אנחנו היום, כל האנושות, מעריצה את אברהם ולא את נמרוד. גם היהודים כמובן, גם המוסלמים, אברהם, גם אפילו אצל הנוצרים, כאילו אברהם אבינו הוציא מקרבו את רוב האנושות שמאמינה בדרך שלו, שהפוכה מנמרוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזק וברוך. רבותיי, בשבוע הבא השיעור יתקיים באש ובמים, אבל בשלוש ורבע ולא בשלוש. באיחור קל. אתם תחזיקו מעמד, אתם תנשמו עמוק, אנחנו ניפגש. בשעה 4:15 חבורה במדרש, בבית מדרש מקדימה, בשעה 5:10 ניגונים קדושים עם יצחק והלהקה. מי שרוצה שנשמור את הדפים יכול להביא לי אותם אליי. דפים לפה, דפים למפקד, כאן. מי שרוצה לקחת מוזמן לקחת. מי שרוצה שירותי קונסייר שימור דפים, אליי.